מסכת חולין דף למ"ח, נתחיל בעמוד הקודם שתי שורות מלמטה. אשכחינו שמואל לתלמידי דרב, אמר להו, מהי אמר רב מסוכנת? אנחנו למדנו בעמוד הקודם במשנה, שבהמה שהיא מסוכנת, כלומר חלשה מאוד, שמנסים להעמיד אותה על רגליה, אינה עומדת. הדין נושים שחטו אותה, היא אסורה באכילה, כי ייתכן שבעצם שעה שחטו אותה היא כבר מתה, וכמו אדם שוחט נבלה, אומר לי אסורה באכילה. אלא אם כן, אותה בהמה פרקסה, הניעה את האיברים שלה בזמן השחיטה, שזה מוכיח שעה שחטו אותה, היא הייתה עדיין חיה. אז זה כשר. לפי דעת תנא קמא, רבן שמעון בן גמליאל, צריך להיות דווקא שתפרקס יד ורגל. לפי דעת חכמים, מספיק שתפרקס או יד או רגל. אומרת הגמרא, אמר שמואל, הוא מצא את תלמידי רב ושאל אותם, האם רב אמר איזשהו חידוש, איזושהי הלכה מיוחדת בדיני מסוכנת? אמרו לאחי אמר רב, גועה, ביתי לרעי, קשקשה באוזנה, הרי זה פרקוס. אמר להו, יצריך עליה להבא לזוזי עונה, שאני אומר, כל שאין, כל שעושה דברים, שאין המתה עושה. אמרו לו, רב אמר שלא רק אם הבהמה פרקסה, הזיזה את היד ואת הרגל, אלא אפילו אם היא גועה, בזמן השחיטה, היא צעקה, או שזמן המיטה, בזמן השחיטה, היא הטילה רעי, או בזמן השחיטה, היא הזיזה את אוזנה. כל הפעולות האלה גם כן נקראות פרקוס, מוכיחים שהייתה חיה בזמן השחיטה, ומלה היא כשרה. אמר להם, רב, הוא צריך להשמיענו, שאם היא הזיזה את אוזנה וכדומה, זה נחשב שזה פרקוס והיא כשרה? בוודאי. הרי יש לי כלל פשוט, כל דבר שבמה עשה בזמן השחיטה, דברים כאלו, שבהמה מתה, אין דרכה לעשות אותם בשעת השחיטה, ממילא זה כשר. לכן ודאי, אם קשקשה באוזנה, פשוט שזה כשר. שואלת הגמרא, מי נינהו דברים שהמתה עושה? אמר בעני עדים, פרשה לי מנה דמר שמואל, הייתה ידה כפופה ופשטתה, דברים שהמתה עושה פשוטה וכפפה, דברים שאין המתה עושה. אומרת הגמרא, אמר רב ענן, אני שמעתי משמואל מה הפירוש של הכלל שהוא אומר. אם אותה בהמה, אותו הכבש, הייתה היד שלו כפופה, והיא בשעת השחיטה פשטה אותה, פתחה אותה. זה דברים שכל בהמה, אפילו נבלה בשעה שהיא מתה, היא ככה דרכה לעשות. לכן זה לא נקרא הוכחה שבשעת השחיטה היא הייתה חיה, והבהמה הזו אסורה. אבל אם זה היה מעשה הפוך, פעולה הפוכה, הייתה היד שלה פשוטה, והיא כפפה אותה, הרי שזו הוכחה שהיה לה חיות בשעת השחיטה, והיא קשרה. כי זה דברים שאין הבהמה המתה דרכה לעשות אותם בשעה שהיא מתה, לכפוף את היד שלה. שואלת הגמרא, מה יקרא משמע לן? תנינה, בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה, פסולה, שאינה אלא הוצאת הנפש. ההחזירה, קשרה. שואלת הגמרא, מה שמואל בא לחדש בהלכה הזו? הרי לומדים את זה מתוך דברי המשנה. המשנה אומרת שבהמה דקה, אם הייתה ידה כפופה בזמן השחיטה ופשטה אותה, הדין שלה, אם רק פשטה ולא החזירה, לא כפה את זה בחזרה, הדין הוא שהיא פסולה. למה? כי הפעולה שלה, מה שהיא פושטת את ידה, זה דבר שהבהמה בשעה הוצאת הנפש, ככה דרכה לעשות. אז אם כן, דברי שמואל מפורשים כבר במשנה. ולא רק זה, אלא גם הדיוק, גם כן מה במשנה. דווקא אם היא פשטה ידה ולא החזירה, אז באמת זה פסולה. אבל אם היא החזירה, אז זה מוכיח, זה מעשה שהוכחה של החיות שהיא קשרה. אז גם את זה אמר המשנה, מה הוצאה שמואל להשמיענו? אם את ניתנה ואמינה, דווקא דקייפה ופשטה והדר קייפה לה, אבל פשוטה וכפפתה לה, חמש מעלן. תגמרה, אילו היה המשנה בלבד יכולתי להבין, שדווקא שידה הייתה כפופה, היא עשתה שתי פעולות, גם פשטה וגם החזירה, רק כבר כזה זה נחשב פרקוס מוכיח שהיא חיה. אבל אם הייתה ידה פשוטה, היא עשתה רק פעולה אחת, היא כפפה את ידה, לכאורה הייתי חושב שזה לא יקרה פרקוס, זה אסור. זה ישמענו שמואל, שזה כן נקרא פרקוס, וזה הוכחה לחיות, כי אין דרכה שבמה בשעה שמתה, לכפוף את ידה הפשוטה. מטיבי, רבי יוסי אומר, היה רבי מאיר אומר, גואה בשעת שחיטה, אין זה פרקוס. רבי יעזר ברבי יוסי אומר משמו, אפילו הטילה רעי, כשקשה בזנבה, אין זה פרקוס, קרשיה גואה הגואה, קרשיה רעי הרעי, גואה גואה לקשיה, הדעה ויקלה, הדעה מיקלה, רעי הרעי נמי לקשיה, כאן בשוטטת, כאן במטרזת. מקשה הגמרה על רב, שאמר למעלה, שבמה שהיא הייתה גואה או הטילה רעי, אז לפנים האלו, זה נחשב לפרקוס, וזה מוכיח שהייתה חייב שעת השחיטה והיא קשרה. כלומר, כתוב מפורש ברית, רבי יוסי אומר, בשם רבי מאיר, שאם הייתה גואה בשעת שחיטה, זה לא מהווה הוכחה שהיא הייתה חיה. זה לא נקרא פרקוס. לכן רבי עזר אומר ברבי יוסי בשמו של רבי מאיר, שאפילו אם הטילה רעי קשקשה בזנבה גם כן, זה לא נקרא פרקוס. אז אם כן קשה סתירה ממה שאמר רב, הגמרא אין סתירה. מה שרב אמר שאם היא גואה זה כשר, זה רק כאשר היא הייתה גואה בקול חזק, אז זה מראה שהיה לה חיות. אבל אם היא הייתה גואה כשהקול של העמום חלש, אז זה נפיחת קול בעל מה שיוצאת ממנה, זה לא מהווה הוכחה על חיות. וכן, גם בהוצאת הרעי אותו דבר. אם היא הייתה מטרזת, דהיינו מתיזה למרחוק, זה מוכיח שהייתה חיה. לכן מכוח שיש בגופה, הייתה מטרזת למרחוק. אבל אם היא הייתה שוטטת, הייתה יוצא ממנה ככה סמוך לגופה, זה לא מכוח חיות, אלא מכוח שאיברים שלה נחלשו. לכן היא הוציאה את הרעי. לכן זה לא מהווה הוכחה על חיות, וזה הבריתה אמרה שזה לא נקרא פרקוס. אמר חסדה, פרקוס שאמרו בסוף שחיטה. מהי בסוף שחיטה? באמצע שחיטה. להפוקי תחילת שחיטה עדלה. אמר חסדה מנע מן הלהד אתנן. והמה דקה שפשתי ידה ולא יחזירה פסולה. אמת, אלי מה בסוף שחיטה? כל היחי תחי ותזיל. אליו. באמצע השחיטה. מה בחסדה? קיבלתי מרבותיי, שמה שאמרנו, שבהמה מסוכנת, אם היא פרקסה כשרה, מה זה נקרא פרקוס? דווקא אם היא עשתה את זה בסוף שחיטה. כך קיבלתי מרבותיי. ואני אבאר את דבריהם. מה שאמרו בסוף שחיטה, לא הכוונה בסוף שחיטה ממש, אלא הכוונה היא, באמצע השחיטה, אם עשת הפרקוס זה כשר, אף על פי שלא פרקסה בסוף ממש. אז אם כן, למה אמרו בסוף שחיטה? כמתם לומר, להפוקה, אם זה היה בתחילת השחיטה, עשתה פרקוס, זה לא נקרא פרקוס. כי אם פרקיסה רק בהתחלה, באמצע השחיטה כבר נגמר החיות שלה. ומלא, באותה שעה נקרא, שהיא כבר מתה, זה חיות מועטת כלשהי, לכן זה לא מועט. אבל אם באמצע השחיטה עשתה פרקוס, זה בסדר. מה הראיה של רב חסדה? אומר רשעים במשנתנו. בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה, פסולה. מתי היא פשטה את ידה? אם הכוונה היא, בסוף השחיטה אז פשטה את ידה, וכיוון שלא החזירה, אז זה פסול, הייתכן. כיוון שהיא בסוף שחיטה עדיין היה לקוח לפשוט את ידה. אף על פי שלא לקוח עדיין להחזיר, כי כבר גמרו לשחוט. אז בוודאי שלא צריך שיהיה לה עד כדי כך חיות לאחר השחיטה, שגם תפשוט וגם תחזיר. לא. אם היא פשטה את ידה בסוף השחיטה, די בזה לומר שהיא היה לה חיות שעת שחיטה והיא צריכה להיות קשירה. למה אם כן הטענה אמר שזה פסול? אלא על כוחך שהטענה מדבר על אמצע השחיטה. והוא אומר, אם באמצע השחיטה היא פשטה ידה, לא לקוח להחזיר את ידה, אז זה מהווה הוכחה שהיא נחשבת בהמה מסוכנת, שנחשבת נבלה. כיוון זה היה באמצע השחיטה. אז אם כן, עד שגמרת השחיטה, היה צריך להיות לקוח גם להחזיר חזרה את ידה. ולא עשתה כך, זה נקרא שהיא לא פרקסה. והיא פסולה. אמר לי רבה, לעולם בסוף שחיטה, שאני אומר, כל שאינה עושה כן בסוף שחיטה, בידוע שנשמתה נטולה המנה קודם לכן. אומר לו רבה, מה הוכחה? לעולם אמר לך, שמה שהתנה אמר, שצריך פרקוס, הכוונה היא פרקוס סוף שחיטה. ומה הכוונה בהמה דקה שפשתה ידה ולא החזירה, הכוונה היא, אפילו אם עשתה את זה בסוף השחיטה, פשתה ידה ולא החזירה, אכן אומר התנה שזה פסול. תגיד למה? הרי אם היא לא החזירה, בגלל שכבר אחרי השחיטה עדיין היה לקוח לפשוט ידה, אבל לא היה לקח עוד להמשיך, עוד דבר נוסף, גם להחזיר חזרה. התשובה היא כן. כיוון שהבהמה הזו מסוכנת. כל זמן שלא ראיתי הוכחה שבאמת היה לקוח לפרקס, אני אומר שהיא כבר מתה קודם לכן. לכן, אם בסוף שחיטה היא רק פשטה ידה, זה דבר שכל המיטות, הבהמות הנבלות המיטות, ככה הם עושים, פושטים ידה. אם לא החזירה בחזרה, אני אומר שבאותה שעה היא כבר הייתה מתה, נטולה נשמתה הייתה קודם לכן. רנחמן בר יצחק אמר, פרקוס שאמרו בתחילת שחיטה. מה רנחמן בר יצחק מנה, מן הלד התנען, אמר בשמרון השוחט בלילה, מתחר מצא כתלים לי עם דם כשרה, שזנקה וכמדת רבי אליעזר. ואמר שמואל, קודם בית שחיטה שנינו. היא אמר בשלמה בתחילת שחיטה, שפיר, אלי אמר בסוף שחיטה, לי חושדים בתחילת שחיטה, זנקה. רנחמן בר יצחק חולק ואומר, הפרקוס שאמרו חכמים שאם פרקיסה כשר, זה אפילו אם פרקיסה בתחילת שחיטה בלבד, חולק על רב חסדה וחולק על רבה. הוא מוכיח את דבריו. במשנה למדנו שלוש דעות מה זה הגדרה של פרקוס. יש דעת רבי אליעזר, שאומר אפילו הבהמה לא הניעה שום אחד מהאיברים שלה, אלא שאדם שלה זינק ניתז למרחוק, זה מוכיח שהיא הייתה חי בשעת שחיטה, ולכן מכוח שלה אדם ניתז למרחוק. ואמר זה רבי שמעון, אם האדם שחט בלילה, ולא היה אור מספיק לראות האם אדם זינק או לא, והבוקר הוא ראה שהכתלים מלאים דם, זה כשר, כי זה מוכיח שהיא זינקה, ופי רבי אליעזר, זה נקרא פרקוס. ואמר שמואל, מה הכוונה כתלים מלאים דם? לא הכוונה כותלי הבית ששם שחטו, אלא הכוונה היא, כתלים, הכוונה היא בית השחיטה, דיינו, סביב הצוואר של הבהמה שחטו אותה, שם ראו שזה מלא דם, זה מוכיח שאדם זינק למרחוק. אם זה היה שוטט, אז לא היה מתמלא כל המקום מסביב בדם. עכשיו בוא ונתבונן. אם אתה אומר לי שבתחילת השחיטה הפרקוס לא מועיל, יעני אם אדם זינק בתחילת השחיטה זה לא מועיל, אז אם כן, אם ראית שכותלי בית השחיטה מלאים דם, למה אתה אומר זה כשר? אולי. מה שזה התמלא בדם, מפני שבתחילת השחיטה זה זינק. תחילת השחיטה זה זינק. ואם כן, איך אתה אומר שזה כשר? אלא כוכח, שאפילו אם זינק בתחילת השחיטה, גם כן זה כשר. כן, אמר שמה זה נקרא פרקוס תחילת שחיטה. אמנם, זה מדבר לגבי סברת רבי אליעזר, אבל מכל מקום, הרי אין ויכוח בין רבן שמעון גמליאל, חכמים, לרבי אליעזר, מתי צריך לפרקס. הוויכוח, מה ההגדרה של פרקוס? האם זה להזיז את האיברים, או מספיק שאדם ניתז, אבל מתי צריך לפרקס זה אותו דבר. אז אם רבי אליעזר סובר, שתחילת שחיטה גם כן זה מספיק כדי לפרקס, מילא גם רבי שמעון גמליאל, גם חכמים יגידו, מספיק שפרקס בתחילת מעשה השחיטה. שואלת הגמרא, בדין משני זינוק דעדיף, אולי, נאמר כך, אם הבהמה רק הניעה יד או רגל, אז בחי גוונה באמת צריך שדווקא אם תעשה את זה בסוף השחיטה או באמצע השחיטה. רק לגבי שהדם שלה נשפך, הדם זינק, בזה כיוון שזה פרקוס חזק, בזה אני אומר שאפילו מעשה את זה בתחילת שחיטה, זה מוכיח שעד סוף השחיטה באמת, האמה עדיין הייתה חיה. הוא מעדיף, והתנא רבי אליעזר אומר, דיה אם זינקה, תגמרה וכי הזינוק של אדם, זה באמת עדיף, זה נחשב פרקוס יותר חזק מאחרים, הרי אדרבה. רבי אליעזר אומר, דיה אם זינקה, מלשון דיה משמע שמספיק אם היא לא עשתה את זה, כלומר זה דבר שהוא יותר קל, הוא בא להקל יותר מתנה כמה. אז אדרבה, זה פחות נחשב לפרקוס, ואם הוא סובר שמספיק תחילת שחיטה, קל וחומר, פידעת רבן גמליאל, את הגמרא קל מדרבן גמליאל, ועדיף מדרבנן. את הגמרא אכן, הזינוק זה משהו באמצע. זה באמת יותר קל מהסברה של רבן גמליאל, או יש גרסה במשנה, רבן שמעון גמליאל, שהוא סובר שצריך לפרקס גם ביד וגם ברגל. הזינוק זה קל יותר, ולכן רבי אליעזר אומר, דיה עם זינקה. אבל מכל מקום, זה יותר פרקוס חזק מאשר הפרקוס שאמרו חכמים. הם אמרו מספיק שתפרקס או ביד או ברגל. והוא מצריך שהדם יזנק. ולכן, אם הדם יזנק, זה מועיל אפילו בתחילת השחיטה, כמו שהוכחת יפה רחמן בר יצחק. אבל אם רק הוזיזה יד או רגל, אולי בזה צריך להיות דווקא באמצע השחיטה או בסוף השחיטה, אבל מתחילת השחיטה אולי זה לא מועיל. אמר רבינה, אמר לי סמה בר חלקאי, אך שבה אבו דבר אבוברם, ואמרי לה, אחו דבר אבוברם. ומדרבנן מעדיף, והתנן בחכי אומרים, עד שתפרקס או ביד או ברגל. רבנן היה קיימו, אלי מדרבן גם ליאל, כיוון שפרקסם בעלה, אלא פשיטה עד רבי אליעזר. ויעדיף, מה יעד? מת הגמרא, אמר רבינה, אמר לי סמר בחלקי. יחשה על זה אבא של בר אבו אברהם. מי זה אבא של בר אבו אברהם? זה בעצם אבו אברהם בעצמו. אלא שהבן שלו היה מפורסם מאוד, והיה הכינוי שלו בר אבו אברהם, על שם אביו, אבל הוא היה יותר מפורסם מאביו. לכן אומר, יקשה לי אבא של בר אבו אברהם. שורים שיקשה את זה אחוד בר אבו אברהם. איך ייתכן לומר שאכן הזינוק זה עדיף יותר מאשר הפרקוס שאמרו חכמים שזה או ביד או ברגל? והרי שנים במשנה, חכמים אומרים עד שתפרקס ביד או ברגל. חכמים, על מי הם באים להשיב ולהגיב? אם הם באים להשיב עד דברי רבן גמליאל, שאמר צריך לפרקס גם ביד וגם ברגל, והם אומרים מספיק ביד או ברגל, אז אם כן היה צריך לומר, חכמים אומרים כיוון שפרקסה ביד או ברגל, מספיק. הלשון כיוון, כלומר די בזה. די בזה. ולא אמרו כך, אמרו עד שתפרקס מהר שבאים להחמיר. אלא רק הוכח ודאי, שהם באים להעיר על דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר אמר מספיק שיזנקו, מספיק שאדם יזנק זה כבר נחשב פרקוס. ואז הם חלקים ואומרים לא, לא די בכך, אלא צריך עד שתפרקס בידו ברגל. ואם כן מכאן מוכח, שזינוק זה הפרקוס החלש ביותר. ואם כן, כיוון שרב נחמן בר יצחק הוכיח, שמספיק שאדם יזנק בתחילת השחיטה, וזה נחשב כבר לפרקוס, כן, מכאן נלמד, שהוא הדין לפי דעת חכמים, שהפרקוס שלהם דורשים, שזה פרקוס יותר חזק, די שיתפרקס ביד וברגל תחילת שחיטה, ועידי כך באמת הבהמה כשרה. זה הראיה של רחמן בר יצחק. רבה אמר, פרקוס שאמרו בסוף שחיטה. רבה חולק, ודעתו כמו שהוא אמר למעלה, לרב חסדה, רבה הוא סובר, שהפרקוס שצריך להיות זה דווקא אם זה קרה בסוף השחיטה, רק אז זה קשר. אומרים התוספות, מה יענה על הראייה של רחמן בר יצחק מהזינוק? הוא סובר שבוודאי אין לנו לחוש שכותלי בית השחיטה התמלאו בדם מזינוק של תחילת שחיטה. כיוון שבתחילת השחיטה הדם הוא רק שוטה טיפות קטנות ולא מזנק. זינוק זה תמיד נעשה בסוף, לכן אם ראינו שהכתלים נתמלאו בדם, ודאי זה היה מפרקוס שבסוף השחיטה. אמר רבה מנה אמינא לה, דתניא, שור או חסב פרט לכליים. אומר מנין לי שצריך להיות פרקוס בסוף השחיטה? כתוב פסוק, בהמה שאדם יכול להביא אותה קורבן להשם, שור או חסב או עז כי יוולד והיה שבעתיים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן של השם. אז הפסוק יכול לומר שור וחסב ועז. למה הפסוק אומר שור או חסב או עז? מילים או מיותרים. אלא, מה שהפסוק אמר או חסב, בא לשלול כלאיים, דהיינו, אם אדם החלי עז וכבשה, הדין הוא שהבלת שנת מהם אסור להקריב אותו קורבן להשם. או עז, פרט לנדמה. מה שהפסוק הוסיף עוד מילה ואמר או, כלומר ועז, ולומר לך שאם יש לך במה שלא כלאיים, אלא היה פה תאיש ועז נקבה, אבל הבלת שנולד הוא דומה ממש לאיזה כבש, גם פסול להקרבה. מה שהפסוק אמר כי יוולד, פרט ליוצא דופן, שהוא לא נולד כדרכו, אלא הבקיעו את הבהמה, את הרחם שלה, והוציאו מה שנקרא יום פתוח קיסרי. שבעת ימים, פרט מחוסר זמן, כל מה שעדיין לא עברו שבעה ימים מיום שנולד, אי אפשר להקריב את זה לקורבן. תחת אמו, פרט ליתום. והיה שבעת ימים תחת אמו, מיום השמיני ועד הירצה. מה זה תחת אמו? דווקא אם הייתה שעה אחת שאמו עדיין הייתה חיה, אבל אם הוא היה יתום, אז ממילא הדינו שהוא פסול להקרבה. היי יתום, היחידמי, אלי מה דיליתהימה, והדר מתה, לעולם תחי ותזיל. אלא דמתה והדר יליתה, מכי יוולד נפקה. אלא פשיטה, זה פירש למיתה, וזה פירש לחיים. היא אמרה בשלם בעינן חיותה בסוף לידה, הייתי צריך קרא למעוטה. אלה אמרת, לא בעינן חיותה בסוף לידה, למלא מכי יוולד נפקה. אומר, מה הכוונה כאן יתום שהתורה פסלה אותו? אם הכוונה שאמא שלו ילדה אותו, ורגע לאחר מכן היא מתה, ולכן הוא פסול, הייתכן? וכי אמו צריכה לחיות לעולם, בשעה עד שעת הקרבה שלו, ודאי שלא. ואם כן לך הורה, התורה לא ייתכן שמעתה בכזה אופן, אלא ודאי שכאן מדובר שאותה בהמה היא מתה, ואחר כך ילדה אותו. ולכן, הוא בעצם לכאורה הייתי חושב שהוא כשר, אתה אומרת לא, כיוון שבשעה שהוא נולד הוא כבר היה יתום, אם הוא לא הייתה חי איתו אפילו שעה אחת, אז מלא, לכן הוא פסול. אבל אם ככה, לא צריך את הפסוק הזה. למד אותך שהוא יתום פסול. כיוון שהתורה אמרה, כי יוולד משמע לידה טבעית, שהבהמה מכוח החיות שלה, היא הוציאה אותו מתוך מעיה, ולא שמשכו והוציאו אותו מתוך הרחם. אלא פשיטה, ודאי מדובר שאכן הבהמה הזו, עד הרגע אחד לפני מיתתה, היא עדיין היה בכוח. וממש, ברגע הלידה, ברגע סיום הלידה, אז היא מתה, והבלד שלה נולד. זה פירש למיתה, האמא שלה עובר, וזה פירש לחיים. אותו עקב שנולד, הוא חי. את זה התורה אומרת לך מצד, כי יוולד כן, הייתה פה לידה. אבל, אומרת לך התורה, כיוון שהוא יתום, הדין בזה שהוא פסול להקרבה. מה רואים מכאן? שכאשר צריך חיות, מתי צריך חיות? צריך חיות עד סוף הלידה ממש. אז הוא אומר רבה, אם אתה אומר לי שגבי שחיטה צריך שיהיה חיות גם בסוף הלידה ממש, ולכן גם שמה צריך שיהיה חיות באותה האם עד הרגע האחרון ממש. לכן התורה הוא צריכה למעט את זה, שלמרות שהיה פה חי, בכל מקום כמה שהוא יתום, הדין בזה שהוא פסול להקרבה. אבל אם אתה אומר לי שלא צריך שיהיה חיות בסוף הלידה, ואם כן, מה שהתורה באה למעט, זה רק כאשר אם היא מתה באמצע הלידה. אז אם כן, את זה כבר אני יודע מה שכתוב, כי היא ולד, שכיוון שהתחיל הלידה והיא מתה באמצע, ורק הוציאו את זה מכוח האנשים החיצוניים, הוציאו את זה החוצה, אז אם כן יודע, זה לא הייתה פה לידה רגילה. אם כן פשיטה שזה פסול, למה התורה צריכה לומר לי שזה פסול מכוח יתום? אלא הכוח, שכל מקום שהתורה מצריכה חיות, מה זה נקרא בהמה חיה? בהמה שחיה עד הרגע האחרון ממש, עד הסוף. כן, מועדים לגבי שחיטה, מה זה נקרא פרקוש שחיות? עד סוף השחיטה. אמר רבה, הלכתה כהמת ניתה. אומר רבה, דע לך הברייתא שתכף נביא, כל דבריה הם נכונים להלכה. מה אומרת הברייתא? בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה, פסולה. בהמה דקה שחטו אותה, מסוכנת, והיא פתחה את היד שלה בשעת שחיטה, ולא כופה אותה בחזרה, פסולה. במה דברים מורים? ביד. אבל ברגל, כלומר רגליים האחוריות של הבהמה, בין פשטה ולא כפה. בין כפה ולא פשטה, כשרה. כי זה דברים שהבהמה, אין דרכה לעשות אותה בשעת המיטה, בשעה שהיא מתה מאליה, היא לא מקופפת ולא פושטת. במה דברים מורים? בדקה. אז אני אומר, שהיא פשטה ידה ולא יחזירה פסולה. אבל בגסה, בין ביד, בין ברגל, בין פשטה ולא כפה. בין כפה ולא פשטה, כשרה. ועוף, אפילו לא רפרף אל הגפו ולא קשקש אל הזנבו, הרי זה פרקוס. עוף, אפילו רק הניע את הכנף שלו, זה נקרא גפו. לא קשקש אל הזנבו, עכשיו פרקוס, וזה כשר. שואת הגמרא, מה יקרה משמע לנו כול, הוא תניני. מה רבה בא להשמיענו? הרי כל דברים מכולם, אפשר ללמוד אותם מהמשנה. מה שינו במשנה? בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה הפסולה, שאינה אלא הוצאת נפש. כאן זה דברי המשנה. אומרת הגמרא, הכל ניתן דייק, יד אין, רגל לא, אבל אם פשטה את הרגל, זה נחשב פרקוס. דקה אין, גסה לא. אם כן, מה רבה בא לחדש לנו? הגמרא, עוף צריך עליה דלתנן. לדין של העוף לא כתוב במשנה, ואת זה רבה להגיד לי שמה שכתוב בריתה, זה נכון להלכה. מתניתין, השוחט לעובד כוכבים, שחיטתו כשרה. רבי אליעזר פוסל, אמר רבי אליעזר, אפילו שחטה לאכול לעובד כוכבים מחצר כבד שלה, פסולה, שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודה זרה. אדם ששוחט לגוי את הבהמה של הגוי, נוכרי כזה שהוא עובד עבודה זרה. הדין אומר את הנקמה שהשחיטה היא כשרה. לעומת זה, רבי אליעזר פוסל, פני שהוא סובר שגוי, בשעה שאתה שוחט עבורת הבמה שלו, הוא בדעתו שהבמה שלך נשחטת כקורבן לעבודה זרה. לכן מלא אסור להנות מזה. מוסיף רבי יעזר ואומר, אפילו אם היה פה שותפות באותה בהמה, ליהודי ולגוי, יש שם לגוי אפילו חלק קטן, רק החצר כבד שלה, השרעפת שלה, והיהודי שחט את זה, הרי שזה אסור, בפני שהייתה בדעתו של אותו הגוי, שזה נשחט לעבודה זרה. לכן זה אסור. שסתם מחשבת גוי לעבוד הזרה. אמר רבי יוסי קל וחומר הדברים, ומה מקור של מחשבה פוסלת? במוקדשין, אין הכל הולך אלא אחר העובד. מקור של מחשבת פוסלת. בחולין, אין עודין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר השוחט. מה רבי יוסי חולק וסובר, שאדם שחד בהמה של הגוי לעובד כוכבים, שחיטתו כשרה. למה? אומר קל וחומר, ומה לגבי בית המקדש? שם מראית שהמחשבה פוסלת. אדם שהוא שחט איזה קורבן, והוא היה בדעתו באותה שעה שהוא שוחט או שהוא זורק את הדם, הוא אמר שהוא יוליך את הדם, יזרוק את הדם על המזבח, או יקטיר את הקורבן, יעשה את זה מעבר לזמן שמותר בהלכה, נקרא מחשבת פיגול. אבל גם בית המקדש, המחשבה שמה קובעת, דהיינו עניין מוקדשין, רק העובד העבודה בפועל מחשבתו יכולה לאסור. אבל הבעלים גם חשבו בשעה שעשו את זה, חשבו שיקטירו או שיוכלו מהקורבן בזמן אחר, מחשבה שלהם לא אוסרת. ואם כן, לגבי חולין, בהמת חולין, כאן בהמה של הגוי, בהמת חולין, שזה דבר שבדרך כלל המחשבה לא אוסרת בו, לא קל וחומר, שהכל קובע זה העובד עצמו, השוחט עצמו, והיות שהשוחט הזה הוא יהודי, ולא חשב שם קורבן לעבודה זרה, מלא ודאי שאין מחשבת הגוי פוסלת, לכן הבהמה הזו כשרה. גמרא, הנתנאי אית להודי רבי אליעזר ברבי יוסי. כלומר לכאורה יש כאן שאלה. תנא קמא אמר השוחט לעובד כוכבים שחייתו כשרה. וגם רבי יוסי בסוף שמע קל וחומר הדברים, גם סובר שחייתו כשרה. אם כן, מה בעצם המחלוקת כאן שיש לנו במשנה? בגמרא, התנאים האלו, תנא קמא ורבי אליעזר, שניהם סוברים כדעת רבי אליעזר ברבי יוסי. דתניא, אמר רבי אליעזר ברבי יוסי, שמעת שהבעלים מפגלים. מי הוא? תנא קמא סבר אי שמעין הדי חשיב אין. אי לא לא. סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודה זרה? לא אמרינן. רבי אליעזר סבר, אגב זה שמעין הדי חשיב, סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודה זרה? אמרינן. ואתה רבי יוסי לאמר, אגב שמעין הדי חשיב, זה מחשב וזה עובד? לא אמרינן. מתה גמרא, גם תנא קמא וגם רבי אליעזר סוברים שאכן לגבי בית המקדש, לא רק אם הכהן הוא חשב מחשבת פיגול, הקורבן נאסר, אלא גם אם הבעלים של הקורבן חשבו מחשבת פיגול, הקורבן נאסר. אז אם כן, מה תנא קמא ורבי אליעזר מחלקים? תנא קמא סובר, נכון, שגם אצלנו אם הבעלים, אותו הגוי שעובד עבודה זרה, הבעל של הבהמה, הוא חשב לשם קורבן עבודה זרה, זה נאסר, ומכל מקום, דווקא אם שמע אותו שהוא אמר כך במפורש, אז באמת, זה אוסר את הבהמה שלו. אם לא שמעת, אז זה מותר. למה? כי לא אומרים, מן הסתם הגוי חשב שעה שוחטים את הבהמה שלו, שיהיה כקורבן עבודה זרה. לכן אומר תנא קמא, שחט לגוי שחטו כשרה. אבל אם שמעת המפורש, שאומר כך, אז גם הוא אסור, כמו רבי אליעזר. רבי אליעזר סובר, כפי שלא שמענו אותו, זה אסור. למה סתם חשב את הגוי לעבודה זרה? ובא רבי יוסי, חולק ואומר, אפילו שמע אותו מפורש, שאותו הגוי, שאומר שעה שחטו את הבהמה שלו, זה יהיה קורבן עבודה זרה, זה מותר. למה? כי הגוי הבעלים של הבהמה לא מתייחסים למחשבה שלו, אלא אך ורק למי שביצע את העבודה בפועל, מי ששחט בפועל, להיות שיהודי שחט, זה כשר. איכא דאמרי, מתשמעין הדי חשיב פליגי. תנא קמא סבר, כמובן זה מחשב וזה עובד הנימי לבפנים, אבל בחוץ לה, חוץ מפנים לאלפינן. תרבי עזר ואמר, יפינן חוץ מפנים. תרבי סלמר, אפילו בפנים נמי, זה מחשב וזה עובד לאמרינן. יש אומרים שמחלוקתי כזאת. כאן מדובר כאשר שמענו פורש שהגוי הזה אמר שהבהמה שלו נשחטת לעבודה זרה, ובכל זאת חלקו בזה. לפי דעת תנא קמא, אמנם למדנו שאם הבעלים חושבים מחשבה ואותו הכהן עובד, אם חשבו מחשבת פיגול, זה אסור. אבל זה דווקא לגבי בית המקדש, שזה מאוד חמור. אבל לגבי בהמת חולין, לא מתייחסים למחשבת הבעלים אך ורק מחשבת העובד. לכן אפילו שהבעלים הגויים אמרו שזה לשם עבודה זרה, זה מותר. לא לומדים דברים שנעשים בחוץ, דברים שנעשים בפנים, דיין בית המקדש. ובר רבי אליעזר אומר, כן לומדים דברים שנעשים בחוץ מבית המקדש. היות שבית המקדש מחשבת הבעלים פוסלת, גם מחשבת הגוי שנעשית בחוץ, גם כן זה פוסל. רבי יוסי חולק ואומר, מעיקר הדין הוא לא נכון. גם בבית המקדש ממש, אם האדם, הבעלים, הם חשבו מחשבת פיגול, זה לא אוסר את הקורבן, מלקל וחומר שאין לאסור בחוץ. ולכן לא אכפת לי מה הגוי חשב, תמיד אותה בהמה כשרק כיוון שהשחטה על ידי ישראל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.